עקב השתנות היום, אתמול להיום, באופן חד פעמי, לפני שהיינו אתמול באותו כינוס ככה גדול של הורים וילדים, שהיה בתל אביב, מכוח הדברים האלה נבנתה המחשבה של הדברים שחשתי תוך כדי ההתכנסות, באמת של אלפי אלפי ילדים והורים ביחד, בעיסוק במצוות תלמוד תורה בכלל, ובחיבור המיוחד של מצוות תלמוד תורה דווקא במושגים האלה של הורים וילדים, אני מבקש לעסוק בזה ברשותכם ערב קבלת התורה. אני רוצה לעסוק בהגדרת מצוות תלמוד תורה כמו שהיא מופיעה ברמב״ם, ולמענה אנחנו נראה את הדברים במקור 2 ו-3, אבל לפני כן הייתי מבקש, למרות שזה לא לפי הסדר הכרונולוגי, לפתוח דווקא בשולחן ערוך. זה בכוונה. כשמרן המחבר השולחן ערוך רב יוסף קארו מבקש להגדיר את מצוות תלמוד תורה, את חיוב תלמוד תורה, את חשיבות תלמוד תורה, הוא פותח את הלכות תלמוד תורה במילים הבאות, מקור אחד, סימן ריש ממבב בשולחן ערוך, יורה דעה, סעיף א', יש כאן במשפטים האלה הצהרה מאוד מאוד ברורה. כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים, בין בחור, בין זקן גדול. בחור הכוונה היא צעיר, זקן גדול הכוונה היא זקן מאוד מופלג. אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, אני חושב שיש מצבים כלכליים שלהיות בעל אישה ובנים זה יותר קשה כי זה הולך לפי סדר כאן כנראה. אפילו בעל, כן, זה השאלה אם זה היה שני הגזרות, אבל אפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. אני אספק בזה בלי המשך הדברים שמופיעים ברמה ובהמשך דברי השולחן ערוך. קודם כל תשמים לב לסיום, איך הסביר השולחן ערוך את והגית בו יומם ולילה, לא והגית בו יומם ולילה, דהיינו כל היום וכל הלילה. ואז תשאל השאלה הידועה, אם כך אז מתי יקיים האדם את מלאכתו, את ועשתה דגניך, עם ההסברים והתשובות לזה. לפי דברי השולחן ערוך, והגית בו יומם ולילה פירושו, והגית בו ביומם ובלילה. חובת מצוות תלמוד תורה היא גם ביום וגם בלילה. והיא מדברת בעצם על קביעת עיתים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. יפה מאוד. מי חייב בתלמוד תורה? כל איש ישראל. זה אגב הגדרה מאוד מעניינת, אפילו יותר מכל אחד ואחד. כל איש מפני שהוא מישראל, מפני שהוא חלק מעם ישראל. ואז בא הסעיף ב' ומדבר עכשיו על פרטים. ללמוד אדם תורה, ואחר כך יישא אישה. שאם יישא אישה תחילה, אי אפשר לו לעסוק בתורה, מאחר שריחיים בצברו, והוא חייב לעסוק בפרנסתו וכו' וכו'. אם אי אפשר לו בלא אישה, יישא אישה, כך הלאה, ואז עוד פרטים, יש אחר כך עוד ועוד ועוד. המילים האלה שבהם פתח השולחן ערוך, נראות לי באמת מילות פתיחה נפלאות לחשיבות תלמוד תורה. עד כמה הוא מקיף, עד כמה הוא גדול, נכון? באמיתו של דבר, השולחן ערוך לא כתב את הדברים האלה מעצמו, אלא לקח אותם מהרמב״ם. הם נמצאים ברמב״ם לפנינו במקור 2, אלא שברמב״ם אל תחפשו אותם לא בהלכה א' ולא בהלכה ב' ולא בהלכה ג', כך נפתחים הלכות תלמוד תורה, אלא בהלכה ח' מצד שמאל של העמוד בסיום. רואים שם בהלכה ח' סביבה אפילו עיגול קטן. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, ממש מילה במילה שהשולחן ערוך הביא ממנו כמובן, בין אני, בין עשיר, בין שלם, בין בעל איסורים, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה אני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, אפילו אישה ובנים, בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. כלומר, הרעיון הזה של והגית בו יומם ולילה, שזה קביעת זמן, זה של הרמב״ם כבר, נכון? שנאמר והגית בו יומם ולילה. אז למה פתחתי את זה בשולחן ערוך? מסיבה פשוטה, כי אני רוצה שנשים לב לתופעה מרתקת. נוהגים בליל שבועות רבים וטובים לעסוק בסדר המצוות לפי הרמב״ם, מהרבה סיבות. האחת מהן שאין לנו גדול בסדר, בהגדרות, יותר מהרמב״ם. השבוע שעבר עסקנו ברמב״ם בתוספת על העיר, נכון? אגב יום ירושלים, איך מוסיפים על העיר, איך הרמב״ם מגדיר שם במילה אחת בכל מקום שירצו, ועוד דברים. הנה כאן מופיע הרמב״ם בצורה שנראית על פניה מוזרה מאוד. הרמב״ם פותח את הלכות תלמוד תורה. הרמב״ם ידע מה זה תלמוד תורה, והוא גם ידע לבנות דברים לפי סדר. תראו איך הוא פותח. מקור 2, הלכות תלמוד תורה זה פרק א', הלכה א', והלכה ח', הוא הודיע לנו, שכחתי להגיד לכם באמת, שכל אחד חייב בתלמוד תורה, מעניין מאוד. אבל לפני כן יש לי כמה דברים יותר חשובים להגיד לכם. 2 א', נשים, עוד רגע נדבר על פטור נשים מתלמוד תורה, שלא נבהל, נגיע לזה גם. נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה. עכשיו עזבו את נשואי הפטור, מי פטור? איך פותחים את ההלכות? מי פטור? נבח, חשבנו שזה קשה, אז אנחנו מודיעים לכם, יש פטור. נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה. אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, כלומר מסתבר שבעצם מה שמעניין אותו מכל השלושה שהוא אמר בהתחלה זה נשים. כי הוא לא מתייחס עכשיו לשום דבר אחר. אומר, אתה בוודאי מתפלא, למה נשים לא חייבים בתלמוד תורה? כי רק מי שמלמד וחייב ללמד, חייב ללמוד. הגדרה מעניינת, שכל החייב ללמוד חייב ללמד, כל מי שחייב ללמוד חייב ללמד, כל מי שחייב ללמד חייב ללמוד, ננסה עוד מעט להבין את זה. אגב, לפני שנמשיך בכלל, רק במשפט אחד, כי לא ניכנס לזה יותר, יש הבדל בין ללמד תורה לבין להנהיג לתורה. למשל, במתן תורה, איך מתחיל מתן תורה בפרשה שנקרא בעזרת השם ביום שישי? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז כולם זוכרים שבית יעקב לומד רש"י אלו הנשים ובני ישראל אלו האנשים. מה שלא תמיד שמים לב זה למה פותחים בבית יעקב ואחרי זה בני ישראל. למה קודם כל פותחים בנשים, סתם מטעמי נימוס? למה פותחים בנשים תחילה? אז רק במשפט אחד, אני אחזור מיד לרמב״ם, חז"ל שואלים את זה במקור 7. שם כתוב, פעם זה ככה 3 עמודים, אז זה צריך לדפדף. למה לנשים תחילה שהן מזדרזות במצוות? תשובה ראשונה, אם רוצים שזה יהיה רציני, הן מזדרזות במצוות. רגע, אבל הן צורות מתלמוד תורה. דבר אחר, כדי שיהיו מנהיגות את בניהן לתורה. מעניין מאוד ההגדרה. האב חייב ללמד את בנו, והאם להנהיג את בנה. זה שתי הגדרות אחרות לגמרי. כשרבי עקיבא אומר שלי ושלכם שלה, הוא מתכוון לומר, מה שמוביל, מה שמנהיג, מה שקובע את הדרך, מה שמתווה את הדרך לתורה, זה שלי ושלכם שלה. ללמד, זאת חובה שחלה על האיש, ועוד מעט ננסה להבין למה, וממילא תלמוד תורה חל עליו. עוד רגע נראה את ההגדרה יותר. אגב, באותו מדרש כתוב בהמשך, אמר רבי תחליפה דקיסרין, זה רק באמת כדי לראות את זה לפני מתן תורה, אמר הקדוש ברוך הוא, כשבראתי את העולם, לא ציוויתי אלא לאדם הראשון. נכון? ויצב השם אלוקים על האדם, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת אשר בתוך הגן, מפרי העץ אל תאכל. אז לא ציוויתי אל האדם הראשון, אבל לא כתוב שהוא כתוב, ויצב השם אלוקים על אדם וחווה. אז מאיפה חווה צריכה לדעת? אז הוא אמר לה, ואחר כך נצטבט חווה, כלומר כנראה שבפעם הראשונה צובה קודם כל האיש ואחרי זה האישה. נו, ותראו מה יצא מזה. ועברה וקלקלה את העולם. עכשיו, אם אין אני קורא לנשים תחילה, הן מבטלות את התורה. וכך נאמר, כה תאמר לבית יעקב. אז אפשר להבין את זה בחיוך, הן מבטלות את התורה, תהיה פה הפגנה. אבל אפשר להבין את זה, וזה גם טוב, אבל אפשר להבין את זה בעומק הרבה יותר גדול. הן מבטלות את התורה, לבטל תורה זה לא שלא לומדים. הזכרנו יותר מפעם ביטויים של המושג העמוק של ביטול תורה. למשל, כיוון שגלוי ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. מה פירוש? גלוי ישראל, יש תלמוד בבלי ויש גלות ויש קהילות ויש... אין לך ביטול תורה, התורה האמיתית, השלימה, בתהילה. כי כיוון שגלוי ישראל, אז אין לך ארץ ישראל, ואין לך ממלכת כהנים, ואין לך את כל ההלכות ששייכות לזה. אז התורה בתהילה, אפשר ללמוד אותה, אבל זה לא התורה האמיתית, זה לא הנשמה, התורה בתהילה. אם אין אני קורא לאנשים תחילה, התורה בתהילה, טכנית אפשר יהיה לקיים אותה. אבל התורה בתהילה, הגדרה מרתקת. בית יעקב ובני ישראל. אבל אני חוזר עכשיו ברשותכם לבעיה שלנו ברמב״ם. הרמב״ם פותח את הלכות תלמוד תורה בהגדרת מי פטורים. זה מחייב הבנה. טוב, בטח עכשיו הוא יבוא כבר להגיד מי חייב, נכון? כי הרי זה חידוש, זה לא להגיד כל השאר, כי הוא הרי רוצה להגיד כל איש ישראל, בין אני, בין עשיר, בין זקן, בין, נכון? טוב, נראה מה הוא אומר עוד לפני כן, ב'. כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו. מעניין מאוד, זאת אומרת, הלכה ב' באה להגיד, גם סבא חייב ללמד את הנכד תורה. מצוין. אבל אולי אפשר הרמב״ם לפני שאני אהיה סבא בעזרת השם להגיד לי שאני חייב ללמוד תורה כבר? כי זה עוד לא נאמר אם הרמב״ם שם לב. כלומר כשהרמב״ם פותח אני לא יודע מה, הלכות, לא יודע, תשובה, הלכות תפילה. אז קודם כל מודיעים שצריך להתפלל, לא? כבר הגענו להלכה שסבא חייב ללמד את הנכד. טוב, אולי שכחו, עוד מעט יחזרו להתחלה. תראו הלאה. הלכה ג' מי שלא לימדו אביו, זה כבר באמת קצת יותר רחוק עכשיו. כלומר, אדם לא לימדו אביו, הוא צריך מעצמו, חייב ללמד את עצמו כשיקיר. אגב, מעניין מאוד, אני הייתי אומר בעברית חייב מה? ללמוד. חייב ללמד את עצמו. איך עושים את זה? לומדים, נכון? חייב ללמד את עצמו, עוד מעט נראה אם זה עקרוני. אבל אני עדיין באותו עניין, אני לא תופס, למה עוד לא הגדרת מה זה תלמוד תורה? למה לא אמרת שחייבים ללמוד תורה? אמרת מי פטורים, אחרי זה אמרת שגם סבא חייב, עכשיו אתה אומר שגם בן שאבא שלו לא לימד גם חייב ללמד את עצמו, נו הלאה, הלכה ד' היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה והוא לא יכול לעשות את שני הדברים יחד. זה באמת הלכה יפה יפייה. זו סוגיה שלימה במסכת קידושין. אולי זה כבר מוגזם הרמב״ם, ואת זה ודאי אפשר להביא אחרי ההודעה של כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה. זה לא היה מתאים לפני כן. אתה כבר בשאלות של אב ובן מקודם, כשאי אפשר את שניהם. הלכה ה', לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. זה גם השולחן ערוך כבר הביא בתור הלכה ב'. כבר עכשיו אתה גם אומר לנו מתי מתחתנים ומתי הפוך. זה הלכות תלמוד תורה, הרמב״ם, זה לא ספר לשידוחים. זה הלכות תלמוד תורה, ואם אפשר, נכתוב את זה. אני מודה שכשאני שמתי לב לזה, אני חיכיתי לפני הלכה ב' שיהיה כתוב נון ב'. דרך אגב, שכחנו לומר, כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה. הלכה ב', חכו. מאימתי אביו חייב ללמדו תורה? מי שיתחיל לדבר שנאמר תורה ציווה לנו וכו'. טוב, עכשיו כבר אולי מגיעים לזה, עוד לא. אם כבר מדברים על תלמוד תורה, איך יודעים, יכולים לדבר על העסק הזה בלי לדבר על העניין של הפרנסה? היה מנהג המדינה לקח מלמד התינוקות שכר, נותן לו שכרו. מקום שנהגו ללמד תורה שבכתב בשכר, מותר ללמד בשכר. אבל תורה שבעל פה אסור ללמדה בשכר, וכאן הלכה גדולה, כמה צריך להיזהר לא ללמד בשכר תורה שבעל פה. זה דבר אדיר. גם זה לפני מה זה תלמוד תורה. אם מותר שכר או אסור, אי אפשר לכתוב כבר שחייבים בתלמוד תורה. ועכשיו סוף סוף הגענו, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. נראה כאילו השולחן ערוך באמת הרגיש בזה והחליט שהגיע הזמן, הגיע הזמן לעשות סדר. אז הוא פתח בזה, ואחרי זה הוא עובר לכל השאר. נו, ומה הרמב״ם? טעות פוס. מה הוא רוצה? נדמה לי לעניות דעתי שכשחושבים על זה טיפה לעומק, הרמב״ם מחדש פה חידוש אדיר, אבל כדי לראות אותו, נעשה את מה שצריך לעשות תמיד, בליל שבועות ודאי. בוא נראה את מקור מצוות העשה ללמוד תורה. מקור 3, מצוות עשה, מקור 3, מצוות עשה י' בספר המצוות ברמב״ם. המצווה היוד א', עכשיו נשים טוב לב, היא הציווי שנצטווינו ללמד חוכמת התורה וללומדה. היה צריך להיות הפוך, לא? קודם כל לומדים. אי אפשר ללמד אם אתה לא למדת. הוא הציווי שנצטווינו ללמד חוכמת התורה וללומדה. וזהו הנקרא תלמוד תורה. והוא אומרו ושיננתם לבניך. אגב, מה פירוש המילים וזהו הנקרא תלמוד תורה? ברמב״ם, אתם יודעים, בספר המצוות מופיעים תרי"ג מצוות. כל פעם כתוב כך, הוא הציווי שנצטווינו לכבד אב ואם, שנאמר כבד את אביך ואת אמך. אני לא ראיתי במקום אחד שכתוב הוא הציווי שנצטווינו לכבד אב ואם, וזהו הנקרא לכבד אב ואם, שנאמר כבד את אביך ואת אמך. מה זה? הוא הציווי שנצטווינו ללמד תורה וללומדה, וזהו הנקרא תלמוד תורה, שנאמר ושיננתם לבניך. אתם יודעים מה הרמב״ם אומר פה? הרמב״ם עושה פה מהפכת עולם. אגב, בדפוסים הלא מדויקים, שלא הקפידו בניקוד, קוראים שם הוא הציווי שנצטווינו ללמוד וללמדה. אבל אצל הרב קפח ובתרגומים ללמד חוכמת התורה וללומדה. ואני רוצה לטעון טענה פשוטה והיא מופלאה. מה מקור הציווי, מה הפסוק? ושיננתם לבניך. זאת אומרת שמה זה מצוות תלמוד תורה? מי שהגדיר עד היום שמצוות תלמוד תורה פירושו ללמוד תורה, טעה. מצוות תלמוד תורה זה ללמד תורה וללומדה. רק כאשר זה שני אלה ביחד, זה נקרא מצוות תלמוד תורה. לכן כתוב, וזהו הנקרא תלמוד תורה. זה דבר מדהים. הרמב״ם בא ואומר, קודם כל אני רוצה להגיד לך, שחייב ללמוד תורה מי שחייב ללמד. אז אני קודם כל רוצה להסביר לך מה זה נקרא ללמד, כמה זה ללמד. גם סבא חייב ללמד את הנכד. כלומר, החובה להיות בתורה פירושה, אני חלק מהעברת התורה מהר סיני לכל הדורות. רק כאשר אני חלק מהתהליך הזה, מהתרחיש הזה, מתרחש מה שנקרא ברמב"ם מצוות תלמוד תורה. אני רוצה להגיד דבר שנשמע מהפכני, אבל אין לי ספק. ציירו ציור. יושב אדם, לומד תורה 80 שנה. סגור בחדר, לא מוכן ללמד אף אחד. הוא רוצה ללמוד תורה, הוא יודע ש"ס ראשונים אחרונים בעל פה אחורה וקדימה. הוא מתמיד שאין דוגמתו. הוא דמות מופלאה. קשה להגיד. הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה מימיו. הוא לא התקרב למצווה הזאת. מה, אין ערך למה שהוא עושה? כנראה שיש ערך עצום. אני לא נוגע בזה בכלל. אבל זה לא קשור למצוות תלמוד תורה. זה משפיע בעולם, מן הסתם, לא מבין בהשפעות. מצוות תלמוד תורה לא התקיימה. כי מצוות תלמוד תורה זה ושיננתם לבניך, אבל הילד שלי בן 3, ואני חייב ללמדו תורה, אז איזה מין ושיננתם לבניך חל עליו? כשהוא מתחיל ללמוד תורה, הוא מתחיל ללמוד תורה מפני שהוא מחויב ללמד. מי? התינוק שלי. מה פירוש שהוא מחויב ללמד? הוא מקבל על עצמו עוד בלי שהוא מבין שהוא חרוז בשרשרת שממשיכה את משה רבינו. וזהו הנקרא תלמוד תורה. אם אני אלמד אותו את כל המידע שבעולם, אבל הוא לא יודע את היותו חלק בשרשרת הזאת, הוא לא שייך למצוות תלמוד תורה, אפילו לא בכלום. אנחנו מבינים את המושג הזה, זה חידוש מדהים שבא הרמב״ם לומר אותו. תראו את המבנה של הלכות תלמוד תורה לפי זה. באה הלכה ג', אני חוזר למקור 2 ואומר, תראו איזה דייקנות ברמב״ם. מי שלא לימדו אביו, חייב מה לעשות לעצמו? הלכה ג' במקור 2, מי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו. ללמוד? לא. אדם חייב ללמד, אבל זה ללמוד. הוא צריך למלא את מקום אביו. איך הוא יוציא את אביו ידי חובה? בזה שהוא ילמד? מה פתאום? הוא צריך ללמד את עצמו. רמב"ם מופלא. אין בכלל תלמוד תורה אם אתה לא מקבל על עצמך את האחריות של העברת התורה מהר סיני לכל הדורות כולם. התחושה הזאת היא החוויה שעושה מצוות תלמוד תורה. אני הזכרתי פעם, יש ברמב"ם ועוד מצוות עשה. במצוות עשה ה', הפתעה גדולה. מצוות עשה ה' ברמב״ם בספר המצוות היא מצוות עשה להתפלל. ושם כתוב ברמב״ם שלפי הרמב״ם שיטתו היא שזה מן התורה, שמצוות עשה דאורייתא להתפלל כל יום. לא שלוש פעמים ביום, זה לא כתוב בתורה. שחרית, מנחה, ערבית, זה כבר תקנה. אבל יש מצוות עשה מן התורה להתפלל כל יום. בניגוד לדעות אחרות שאומרים שהמצווה היא מחכמים. והרמב״ם אומר, מה מקור המצווה להתפלל כל יום? איפה כתוב בתורה? כתוב בתורה הוא לעובדו בכל לבביכם. ונכפל ואותו תעבודו. מה זו עבודה שבלב? איזוהי עבודה שבלב? זו תפילה. יפה. אז ממילא אומר הרמב״ם, זה לא אסמכתא מבחינתי, אלא זה דרשה גמורה, וזאת מצוות עשה מן התורה להתפלל. פתאום, במצוות עשה היי, אומר הרמב״ם, רגע, יש לי עוד משהו להגיד. ודרשו עוד, עכשיו הוא לא מביא דרשות, הוא מביא במצוות עשה היי, מה זה לעובדו בכל לבביכם? ולעובדו בכל לבביכם, זה תלמוד. רמב״ם במצוות, בספר המצוות, במצוות עשה היי. מה הפשט? זה תלמוד? תלמוד זה עבודה בלב? ללמוד זה בלב? ללמוד, הפעולה של הלמידה היא בלב, הפעולה של הלמידה היא בשכל. הייתי אצל הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, הגדרה מבריקה. הזכרנו אותה פעם בהקשר אחר. הרב סולובייצ'יק כותב כך, למצוות, במקרים רבים, ישנם שני איברים שבהם המצוות נעשות. ישנו איבר אחד או צורה אחת שבה המצווה מתבצעת. ישנו האיבר שבו המצווה מתרחשת. הגדרה בריסקאית, צריך להבין אותה. דוגמה, ושמחת בחגיך. זה מצווה לשמוח בחג. אנחנו בעזרת השם השבוע, ושמחת בחגיך. איך שמחים? אז חז"ל אומרים, בבשר, ביין, בגדים נעים. מה הדין של מי שמה זה שמח בבשר? הוא אוכל כל החג בשר שיעור חזוניש. לא מפסיק לאכול בשר. איך של חזוניש? אבל שיעור חזוניש. אבל על כל ביס וביס הוא יושב, הוא בוכה על כל מה שרע ועל כל מה שעוד לא רע. עצוב אי אפשר לתאר. קיים מצוות ושמחת בחגיך או לא? שאלה הלכתית מעניינת. אכל בשר. כי צריך לשמח, שואלים את העולם אתה אוכל, כי כתוב ושמחת בחגיך, אוי ואי, אוי ואי, אוי. והוא מקינות, אבל הוא אוכל בשר. טכנית, לכאורה, קיים מצוות ושמחת בחגיך. אמיתית לא. כי מצוות שמחה ברגל מתבצעת בפה. אבל היא מתרחשת בלב. ואם המקום שבו היא מתרחשת לא קיים, אז מה שעובר ביד זה כלום. הפה הוא כאילו שליח של הלב. אומר הרמב״ם לפי הרב סולובייצ'יק, עכשיו זה פילי פלאות. מצוות תלמוד תורה מתבצעת בשכל, אבל היא מתרחשת בלב. ולעובדו בכל לבבכם זה תלמוד. יכול אדם ללמוד את כל התורה כולה עם השכל, ובחיים הוא לא נגע במצוות תלמוד תורה. כי תלמוד תורה, אומר הרמב״ם פירושה, איפה אני בשרשרת? איפה אני בהעברה של הלפיד מהר סיני אל ההמשך? זה כבר בהרגשה. זהו הנקרא תלמוד תורה. ללמד תורה וללומדה. עד כדי כך מקצין את זה הרמב״ם. חייב אדם ללמוד תורה ואחר כך יישא אישה. לא הבנתי מה זה עושה פה. שאלתי שזה יהיה בדיני שידוחים. זה תילי פלאות הרמב״ם. בא הרמב״ם ואומר, כל כך שכנעתי אותך, בטח שללמד תורה זה הדבר הכי חשוב, וללמד תורה הכוונה היא לבנים, לא אז אתה בטח רוצה להתחתן בגיל 3. יש אפשרות לדחות. לא יותר מדי. אבל יש אפשרות לדחות. כי צריך קצת בכל זאת להמתין שנה, שנתיים. אתה לא יכול ככה לרוץ. אז בניגוד להיגיון שאמרתי שעל ללמד של ושיננתם לבניך מחייב, please wait, חכה. מגיע. ואז אומר הרמב״ם, עוד לא גמרתי. כיוון שללמוד תורה הוא ללמד, אז בוא אני אגיד לך, יש מלמד בשכר ויש מלמד לא בשכר. נו, וכבר תגיד לי מה זה תלמוד תורה. כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, ואתה יודע מה זה חייב בתלמוד תורה? חייב בלהיות חלק מהשרשרת של המלמד והלומד. מי? זקן גדול שתשש כוחו, איזה ללמד, איזה ללמוד, הוא כבר בן 100 בעזרת השם יותר, יושב, אף אחד כבר לא רואה אותו וזהו. הוא החרוז בשרשרת של המלמדים והלומדים. זה הגדרה חדשה לגמרי למצוות תלמוד תורה. וזהו הנקרא מצוות תלמוד תורה. לכן ממשיך הרמב״ם במקור 3 ומוסיף מהלך אדיר נוסף, ולשון ספרי במקור 3 בשורה השלישית, ושיננתם לבניך אילו תלמידיך. וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים, שנאמר וייצאו בני הנביאים, שזה תלמידי הנביאים. מה הוא בא להגיד? הוא בא לומר, אם חשבתם שזו דרשה יפה כדי לתאר קשר בין איזשהו מחנך נחמד לחניכיו, לא הבנתם. היכולת למנות שליח ללמד את בני תורה קיימת רק מפני שהמלמד האמיתי מתייחס ללומד התורה כבנו. אם אין כאן קשר של אב ובן, אין כאן מצוות תלמוד תורה. כדי שתתרחש החוויה של תלמוד תורה, הקשר עם המלמד צריך להיות שהוא אבא בהר סיני שמעביר לי את התורה. לכן אם דומה עליך רבך כמלאך השם צבאות, למה תורה מפיהו? ואם לאו, אל תלמד תורה מפיהו. מה אכפת לך שכן? כי אם תלמד תורה מפיהו, אתה תחשוב שהתורה זה אקדמיה כזאת שעוברת לך כדבר טכני. זה לא הנקרא תלמוד תורה. לא יודע אם שמים לב לזה, אני אף פעם לא חשבתי על זה לפניכם. ברמב״ם ושיננתם לבניך אילו התלמידים, שהתלמידים קרויים בנים, זאת לא מליצה נחמדה. זה להגיד אם התלמיד שלך הוא לא בן, אתה לא העברת אותו את חוויית הר סיני, גם אם הוא יודע 7 מסכתות בעל פה. כי לא העברת את חוויית הללמד תורה וללומדה. ואת מצוות תלמוד תורה לא קיימת. קיימת העברת מידע, וזה דבר חשוב. לא מצוות תלמוד תורה. צריך לתפוס את זה, זה דבר מופלא. כל המושג הזה של העברת הורים לילדים, ושחובת הרב המעביר לתלמידיו, זה מחמת היות הרב אב לגבי תלמידו הבן. רק מזה יבואו הדיונים של כבוד אביו וכבוד רבו, וכך הלאה. עכשיו, כשהרמב״ם רוצה לדבר על הנושא של הורים, של מה הקשר בין ילדים להורים, הוא לוקח אותנו לנחוזות שאנחנו לא רגילים להגיע אליהם בשום מקום. שאלתי בשבוע הזה, הייתי בשיעור, במדרש של חבר'ה צעירים, שלמדו מסכת קידושין, ושם יש סוגיות כיבוד אב ואם. שאלתי את הנערים שם, תגידו, איפה לדעתכם, שאלה פשוטה, למדו את כל הלכות כיבוד אב ואם, איפה הכי הגיוני שהרמב״ם, איש הסדר, מביא את הלכות כיבוד אב ואם? חשבו. אמרתי להם, אני אסביר לכם. למשל, בלי שאתה יודע בדיוק כל ספר ברמב״ם, איפה הרמב״ם יעסוק בהלכות חובל, בהלכות גניבה, בהלכות אבידה. נכון, בנזיקין, דברים של קניין, בקניין. איפה הוא יעסוק בענייני שיפוט, סנהדרין, מלכות, שופטים. יש לו ספר אהבה שעוסק באהבת השם, שם הוא יעסוק בתפילה, בקריאת שמע. איפה הוא יעסוק בכיבוד אביהם? היו כל מיני רעיונות יפהפיים. ילד אחד הציע שהוא יעסוק בזה בספר אהבה. אמרתי לו, זה אהבת השם. הוא אומר, כן, אבל כבד את אביך ואת אמך, זה בחלק הזה של הדיברות. אמרתי לו, רעיון מעולה. אני הייתי עושה כך. אבל ברמב״ם זה לא שם. עוד איזה הצעות תציעו. דבר פלאי. מקור ארבע, לא כתוב למעלה את שם ההלכות, כדי שלא יגידו שיודעים. אבל במקור ארבע כתוב כך, יש בכללן 9 מצוות. 3 מצוות עשה ו6 מצוות לא תעשה. המדובר הוא על הלכות ממרים. זה נמצא בספר שופטים. יש שם הלכות סנהדרין של בית דין הגדול של 71. ואז באים אחרי הלכות עדות לפני הסנהדרין, אחר כך יבואו הלכות מלכים, מלחמות, הלכות המלך הגדול, מלך המשיח, ברמב״ם. ואז ממש סדרי שלטון. הרשות השופטת, הרשות המבצעת, ממש שופטים, שופטים כל הדינים. החובה להוציא למלחמה, מה דינו של מי שבורח מהמלחמה, כל הדיונים האלה שם. באמצע מופיע פרק או סדר הלכות גדול, מה עושים עם מי שמערער על סדרי השלטון? מי זה מי שמערער על סדרי השלטון? הראשון נקרא זקן ממרא. אלה הלכות שעוסקות באדם חכם שבז לסנהדרין ועושה את מה שהוא רוצה. הוא מערער את כל השלטון. הסנהדרין, הכוונה היא בית הדין הגדול. עובר על החוק. יופי. אחר כך באות ההלכות שאומרות, אתם רואים, הלכה א', לעשות על פי התורה שאמרו לנו בית דין הגדול, לא לסור, נכון? לא תסורו, לא להוסיף על התורה ולא לגרוע. למשל, מה זה נביא שקר? זה גם סדרי שלטון, זה מי שמוסיף, גורע. שם באמצע מופיעה ההלכה הבאה, לכבד אב ואם. ספילי פלאות. באמצע ספר שופטים, זה מדהים לפתוח את זה שם, באמצע ספר שופטים, ממש באמצע, בהלכות ממרים, פתאום עוברים לכמה הלכות מאוד עקרוניות. כשמדברים על סדר העולם בגלובוס, פתאום מגיעים לכמה שאלות עקרוניות. למשל, אבא אומר השקיני מים, ואמא אומרת השקיני מים. מי קודם למי? מי את אוהב יותר, את אבא או את אמא? או כל מיני הלכות מאוד מאוד עקרוניות, באמת, בהתייחסות הצינית שלנו, נראות מאוד לא עקרוניות. ועוסקים פה עכשיו בעצם בהלכות ספר שופטים. מה זה קשור? מה, לא היה מקום, אז הכניסו את זה שם? אפילו כותרת הלכות כיבוד אב ואם אין. זה פילי פלאות. אתם יודעים מה הרמב״ם עשה פה? יש לפעמים איזה מין גדולי עולם שבמילה אחת יכולים להגיד עולם שלם. הרמב״ם בלי אף מילה יכול להגיד עולם שלם. הרמב״ם פשוט לקח את הלכות כיבוד אב ואם, מיקם אותם במקום הכי פחות צפוי בעולם, ואמר לך, אתה יודע מה פירוש כיבוד אב ואם? אין סנהדרין, אין מלכים, אין מלך המשיח, אין סדרי שלטון, אם אין מערכת שמעבירה את הדברים ממשה דרך אמא ואבא אליך, דרך אמא ואבא אליך, דרך אמא ואבא אליך. ההלכות, איך עושים כוס תה לאמא, זה נמצא ליד הלכות מלך המשיח וליד הלכות סנהדרין. לא הבנת למה? סימן שאתה לא יודע מה זה כיבוד אב ואם. זה לא דיני נימוס. והאם יש בכלל העברה של משהו מהשמיים הנה. כבר הזכרתי פעם, בענייני כיבוד אב ואם, זה פילי פלאות. הזכרתי את אותה הלכה כתוב בתורה, איש אמו ואביו תיראו, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. מה לומדים מזה חז"ל? איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. למה זה הוקש אחד לשני? מה הקשר? שאם אמא או אבא אומרים לך, חלל את השבת, אל תשמע להם. את שבתותיי תשמורו. בכיבוד גדול של אבא ואמא, תסביר להם, אין דבר כזה, אני חייב לשמור שבת, כי הקדוש ברוך הוא אמר לי לשמור שבת. הוא גם אמר לכם. שואל המשך חוכמה, הזכרנו אותו פעם, רב מאיר שמחה מדווינסק, למה צריך פסוק? למה צריך גזירת הכתוב? זה לא הגיוני? ההיגיון הרי מחייב שאם בשר ודם יהיה הבשר ודם הכי חשוב ומפואר שיש, אומר לך לעבור על דברי אלוקים, נדחים דברי הבשר ודם מפני דברי השם. מה, 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 מה החידוש? אם מלך אומר לך לעבור על שבת, אתה חייב לקיים את זה? מה פתאום? אם הוא רוצה להרוג אותך, זה יהרג ואל יעבור, אז יש דינים אחרים. אבל אין דבר כזה עם בשר ודם. אם איש מאוד מכובד אומר לך לעבור על שבת, איזה מין מושג זה? אבא אומר לעבור על שבת, זה חמור מאוד, זו סתירה בין כיבוד אב ואם לבין מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל ברור שאני חייב לעשות את מה שאומר הקדוש ברוך הוא. למה היה לי אבא אמינה שצריך לשמוע לאבא ואמא? המשך חוכמה עונה תשובה שהיא מדהימה. אומר המשך חוכמה, פעם הזכרנו אגב סוגיית כיבוד אב ואם מכיוון אחר, אבל צריך לחזור לזה, כי כאן זה פתאום מקבל משמעות אחרת שעוסקים בתלמוד תורה. אומר המשך חוכמה, אם היה בעצם אנחנו היינו הולכים על פי ההיגיון שלנו, תשמעו את המהפכה שלו. כי אז צריכה להיות ההלכה כזאת. אמא אומרת לך, או אבא אומר לך, חלל שבת. תקשיבו טוב. מצווה לחלל שבת ואסור לך לשמור שבת. מה? למה? פשוט. מי אמר לך לשמור שבת? מאיפה אתה יודע שצריך לשמור שבת? מה, אז כולם יגידו, הקודש ברוך הוא. כי אני יודע הקודש ברוך הוא. מתי שמעת את זה ממנו? לא, אז כולם צדיקים, מה מתי שמעתי? היינו בהר סיני. אני יודע, ברזומה שלך, אתה הכנסת את זה בקורות חיים, את המפגש שלך בהר סיני, בקורות החיים, במכרז לעבודה, כתבת שהיה בהר סיני. לא הכנסת. כלומר, ממי שמעת ששמע את זה בהר סיני? מאבא שלך. ששמע את זה מאבא שלו. ששמע את זה מאבא שלו. זאת אומרת, בקיצור, מי אמר לך שהקודש ברוך הוא אמר לשמור שבת? אבא. אז אבא אמר לך שאסור לחלל שבת. עכשיו אבא אומר לך כן לחלל שבת. נו, אז הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אז איך אתה יכול לשמור שבת? אבא אמר לך לחלל. זה נורא. הנורא הוא שזה כמעט משכנע. המשיך המשך חוכמה ואומר, זאת הסברה. אלא שבאה גזירת הכתוב נגד ההיגיון ואומרת גזירת הכתוב, אנחנו אומרים לך גזירת הכתוב, פרה אדומה, חוק, בלי טעם. אני אומר לך, שמור שבת אם אבא אומר לך לחלל. אבל דע לך אדם, ההיגיון אומר שאם אבא אומר לחלל שבת צריך לחלל. מסביר המשך חוכמה למה? כי אין בכלל אנוכי השם אלוקיך בלי שזה עובר דרך אבא. אומר המשך חוכמה, צריך להבין בעומק למה כבד את אביך ואת אמך נמצא בצד אחד של עשרת הדיברות. ההסבר הוא פשוט, לא רק כי הוא קש כבודם לכבוד המקום, מה הפירוש של זה? אין בכלל את כל החלק הראשון של עשרת הדיברות בלי שהוא עובר דרך אבא ואמא. את לא תרצח אתה יכול להבין לבד. פה יש עכשיו סברות. אבל את כל מה שקיבלת שיש השם ומעביר לך את לא יהיה ואומר לך שמור את יום השבת, כל זה עובר דרך זה שישנה חוויה שנקראת אני מעביר את הכל הלאה. אתה לוקח את זה, אין בכלל מציאות, כלום, לא קיים. אין הר סיני. לכן אצלנו, אומר המשך חוכמה, כבוד אב האם הוא חלק מכבוד המקום. חייב ללמד תורה וללומדה, וזהו הנקרא תלמוד תורה. והמקור הוא ושיננתם לבניך. ואמרו, בניך אלו התלמידים. אבל אם אתה אדוני הרבה מלמד תורה ושוכח לשנייה אחת שעכשיו אתה אבא שמקיים שליחות של אבא בתלמוד תורה, אתה אבא ואמא שמעבירים את התורה לבן שלו, לא קיימת מצוות תלמוד תורה. שם אומר המשך חוכמה ביטוי נפלא, כי דור יבזה אביו ואמו, הוא דור פסקה הקבלה בישראל. חתכת את החרוז הזה, חתכת את כל היסוד של האחריות שאנחנו קוראים לתלמוד תורה. חשבתי לעצמי שאולי זה הפירוש העמוק של גמרא שהזכרנו יותר מפעם ונהגנו לפרש אותה בצורות אחרות. במקור 6, ומקוצר הזמן נקרא ממש רק את השורה האחרונה של המקור, כתוב מרגלה בפומי דרבה. רואים מקור 6, שורה אחת לפני הסוף, מרגלה בפומי דרבה. תכלית חוכמה תשובה ומעשים טובים. תכלית החוכמה זה לא החוכמה, אלא התכלית זה תשובה ומעשים טובים. שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו. אז ההסבר הפשוט והמקובל הוא שלא יהא אדם קורא ושונה, ובבית המדרש מתנהג כמו צדיק, ומגיע הביתה ותראו איך הוא נראה. זה הסבר גדול, נכון? שחי חיים חלילה כפולים, שאין לו שלמות בנפש. הרב קוק לוקח את הגמרא הזאת להסבר עוד יותר עמוק. הרב קוק כותב על הגמרא הזאת בהמשך מקור 6, וזהו שלא יהא אדם קורא ושונה. אבל אני רוצה לקחת את זה עכשיו להסבר שלישי, רק נראה קודם כל לדברי הרב. וזהו שלא יהא אדם קורא ושונה, ועל ידי מה שרואה את עצמו מבין לעצמו, הולך אדם לבית המדרש, למד כמה מילים, עכשיו הוא 3/4 גדול הדור, ועכשיו הוא הרי כבר מבין, הוא חוזר הביתה, הוא מגיע הביתה, ומה בדיוק האבא שלו יודע? הרי כשהוא לומד בארבעת החודשים האחרונים ומצטיין במלגותיו, האבא שלו הולך לבסטה ומוכר תפוחי אדמה. מה? הוא הרי לא התקדם, אבא שלו, ב-80 שנה האחרונות. זה הוא שהתקדם. ועל ידי מה שהוא רואה את עצמו, מבין לעצמו, יבעוט באביו ובאמו וברבו. שומעים את החידוש ברב? שלא יהא אדם קורא ושונה, ודווקא זה יביא אותו לבעוט באבא ואמא. וההגדרה של הרב היא מופלאה, כי לא ימצא טבע ההכנעה והכבוד לאביו ולאמו ולרבו בחוכמה כדרך שמוצאם באמונה פשוטה. איזו פסיכולוגיה זו. אתה יכול להיות פרופסור לענייני כיבוד אב ואם, אבל יש דברים שלומדים בפשטות. את הפשטות, את הפשטות של כבוד, את הפשטות של הביאו אותי לעולם, את הפשטות של זה הדור הקודם. את הפשטות הזאת, הכי פשוטה. אתה יכול להיות מה שאתה רוצה, אם זה לא קיים. ואז דווקא בית המדרש יכול להרחיק אותך, כי אתה תהיה קורא ושונה, ודווקא לכן תאבד את האמונה הפשוטה. יפה. לעניות דעתי הדברים של הרב קוק, אבל בעצם מתכוונים למשהו הרבה יותר גדול. אתם יודעים מה זה שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו? אם הוא יהיה קורא ושונה ומבועט באביו ובאמו, אז הוא לא קורא ולא שונה, כי זה לא מצווה תלמוד תורה בכלל. אם הוא קורא ושונה, אבל אביו ואמו הם לא התמונה שמעבירה את הכל, זה בכלל לא חשוב אם אבא יודע משהו ממה שאתה לומד או לא, הוא זה שמעביר לך את התורה. רוצים לראות את זה בהלכה מדהימה ברמב״ם? הלכה ברמב״ם, במקור חמש. אני עובר להלכה ד', תראו הלכה ד' ברמב״ם. האב שהיה תלמיד בנו. דבר יפה, בדור שלנו יש דברים כאלה. ממש, והשיב לב אבות על ידי בנים. עכשיו נניח הבן הוא ממש גדול הדור, הוא פילי פלאות, והאב יהודי פשוט, יהודי טוב, בטוח, יהודי פשוט. האב שהיה תלמיד בנו, הבן נכנס, כל העולם עומד דום. אין האב עומד מפני הבן. זה לא יאמן. למה? הרי הוא התלמיד שלו, כמו כולם. הוא הרב שלו, כמו כולם. אם האבא יעמוד מפני הבן, זה לא תלמוד תורה. זה 100 גרם תורה, קילו תורה, טון תורה, 50,000 אותיות. זה כלום. זה לא הר סיני. זה לא אבא ואמא וילד. מבחינתנו זה שום דבר. אנחנו מבינים מה זה תלמוד תורה? כיבוד אב ואם ותלמוד תורה זה דבר אחד, זה משני הכיוונים, זה פילי פלאות. תראו את סוף דברי הרמב״ם. האב שהיה תלמיד בנו, אין האב עומד מפני הבן, אבל הבן עומד מפני אביו, אף על פי שהוא תלמידו. אז נכנסים לאולם ענק, ונמצא שם האב, והוא יושב וכולם עומדים, ואז הבן צריך, איך לא יודע איך מסתדרים, לעמוד, כי אבא נכנס. כי זה ממש לא משנה שאבא עכשיו נמצא בבסטה במחנה יהודה ומוכר את תפוחי אדמה. זאת התורה שהוא העביר לך. ואם את זה אתה לא תופס, אין לך שום תורה. עד איפה זה בא? תראו עד איזו הלכה. תלמיד חכם, מדובר פה בתלמיד חכם גדול. כתוב שצריך לכבד תלמיד חכם. אז מילא אני מבין בבית, ודאי הבן יעשה לאבא שלו תה. 100%. אבל בחוץ, גם כן יעשה לו תה. לא, תראו את הרמב״ם. וחייב לכבדו בשאר דרכיו, בשעת עשיית מסעו ומתנו ועשיית חפציו. אתם יודעים מה הפירוש? צריך ללכת למחנה יהודה לעזור לו בבסטה. כי הוא נתקע שם עם התפוחי אדמה וסוגרים עוד שעה. וזה תלמוד תורה. וזה מה שנקרא ללמד וללומדה. וכשאין את זה, זה בכלל לא מתחיל המושג. כדי ללמד את זה פותח הרמב״ם את הלכות תלמוד תורה, בעד איפה חלה האחריות וממתי היא מתחילה. אז הוא אומר, האחריות מתחילה מהרגע שהתינוק יודע לדבר, ועד איפה היא מגיעה? עד זה שאתה גם סבא שחייב עם הנכדים, וכמה היא תופסת, וממתי האחריות הזאת היא רק אם יש לי שכר וממתי לא. גמרת להגדיר תחומי אחריות? עכשיו אני אגיד לך כל איש מישראל חייב באחריות הזאת להעביר את התורה. ערב חג השבועות זה ערב לא הורדת התורה מלמעלה למטה. את התורה קיבלנו ביום הכיפורים. את הלוחות הראשונות קיבלנו בי"ז בתמוז. אז מה קרה בחג השבועות? בחג השבועות עלה אדם, בשר ודם, כדי לקבל את התורה מן השמיים. זה החג. זה החג שלנו. הוא נקרא בתורה בשבועותיכם. אומרים הפרשנים בשבועותיכם, לא כתוב בפסחכם ולא כתוב בסוכותיכם, אבל כתוב בשבועותיכם. בשבועותיכם, כי זה אנחנו. ואז כתוב היחן שם ישראל נגד ההר ומתכוננים לקבל את התורה. אני רוצה לומר שלפעמים הוויחן הכללי הוא מאוד מאוד קשה. אבל אני רוצה לגעת בנקודה רגישה. לפעמים קל יותר לדבר על ויחן של כלל ישראל מעל ויחן שם כאיש אחד בלב אחד. של שני דורות, של אבות ובנים ובנים ואבותם. ולפעמים ככל שזה יותר קרוב אל המעגל הכי קרוב, זה גם יותר קשה. וזה הוויחן הראשון, ערב ראש חודש סיוון. נוהגים יהודים רבים להתפלל את תפילתו המופלאה הקדושה של השלה. לא נקרא אותה, הזמן קצר. קחו אותה עמכם. אבל בערב ראש חודש סיוון הוא היה מתפלל אותה כל יום ויום, והוא אומר להגיד אותה תמיד, אבל הוא כותב בספרו "ליבי אומר לי", ציטוט הדברים מופיע פה בהקדמה, "ליבי אומר לי שאת התפילה הזאת על בנים ובנות שיעסקו בתורה, הזמן הכי מתאים לומר אותה הוא ערב ראש חודש סיוון, של הרגע שבו באו מדבר סיני והתחילו לעסוק בתורה. ודווקא אז, כי אז לא באו לקבל חוכמה, אז באו לדבר הנקרא תלמוד תורה, לברר איך אנחנו לוקחים את האחריות של ללמד וללומדה. כך בתוך התפילה, אולי רק הפסקה השלישית: ובכן, אבוא אליך השם מלך מלכי המלכים, ואפיל תחינתי, ועיני לך תלויות. זה אגב אחרי שהוא אומר מקודם שישנן שתי מצוות שקשורות אחת לשנייה: תרו ורבו, ולימדתם אותם את בניכם. כי הכל בעצם אותו היסוד, שאני לא יוצר עולם חדש ומתנתק ממנו, אלא שאני יוצר עולם חדש ומתחבר אליו עד סוף כל הדורות. ואז ובכן אבוא אליך השם מלך מלכי המלכים ואפיל תחינתי, ועיני לך תלויות עד שתכונני ותשמע תפילתי, להזמין לי בנים ובנות, וגם הם יפרו וירבו, הם ובניהם ובני בניהם, עד סוף כל הדורות, לתכלית שהם ואני, כולנו, תעסקו בתורתך הקדושה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, לאהבה וליראה את שמך. חג קבלת תורה שמח.